הימים היפים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, מהיום שנהיינו לעם, אלו הימים מקבלת התורה ועד שבירת התורה. זאת אומרת, משבועות ועד 17 בתמוז, היום שבו נשברו הלוחות. הימים האלה היו הימים יותר מימי מלכותו של שלמה. אלה היו ימים שחז"ל משווים אותם לפסוק, אני אמרתי אלוקים אתם. הגענו לדרגה רוחנית מאוד גבוהה. ולמה זה כך? כי התורה אומרת בקטע הראשון שלפנינו, ערב קבלת התורה, וישאו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, כאן כדאי לעשות כך, ויחן שם ישראל נגד ההר. כותב רש"י בקטע השני, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כתוצאה מכך שהיינו בדרגה כזאת של כאיש אחד בלב אחד, אומר הקדוש ברוך הוא בקטע השלישי בשורה האחרונה, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי את שאני נותן תורתי לבניי. זאת אומרת, הסיבה לקבלת התורה היה המצב של כאיש אחד בלב אחד. כדי להבין בדיוק מה זה כאיש אחד בלב אחד, ישנו עוד רש"י שדומה לרש"י הזה, אבל הוא לגמרי הפוך ולגמרי שונה. כאשר המצרים רודפים אחרי ישראל, נאמר בקטע הרביעי, וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי אחרות לפני בעל צפון, ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה כדי לעשות קו מצרים נוסע אחריהם. אז בעברית נכונה הציר כתוב מצרים נוסעים אחריהם, וכותב על כך רש"י מיד, נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד, בדיוק הפוך ממה שהיה במתן תורה. וההבדל הוא מאוד פשוט, בלב אחד כאיש אחד הכוונה היא אנשים מתחברים ביחד כי יש להם אינטרס משותף. למצרים היה אינטרס, והוא שנחזור להיות עבדים, אז הם מתחברים ביחד כדי לרוץ אחרינו. זה בלב אחד כאיש אחד. הלב, הביטוי של האינטרס, הוא המצרף. כשקיבלנו את התורה הבנו, כל אחד מאיתנו, והקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, ראה את זה, שאנחנו בעצם מבינים שכולנו זוהי נשמה אחת, רק בגופים מחולקים. ברגע שהגענו להכרה שכולנו נשמה אחת, אומר הקדוש ברוך הוא ככה, עכשיו זה הזמן לתת את התורה. במצב כזה אפשר לתת את התורה. ונעמיק קצת יותר, זה פילי פלאים. הרבה שנים שאלתי את עצמי, 40 יום אחרי קבלת התורה עומד אהרון הכהן בפני לחץ גדול לעשות עגל. הלחץ הוא מאוד חזק. אני במקום אהרון, ונדמה לי שגם הרבה היו עושים כך, היו אומרים להם, אתם רוצים עגל? תעשו עגל, מה אתם רוצים ממני? אני חושב שזה טעות, משה עוד יגיע, אין לכם סבלנות, חסרה לכם אמונה וכו' וכו', תעשו עגל. אז מדוע אהרון הוא עושה את העגל? נכון, חז"ל מלמדים אותנו, הוא רצה להרוויח זמן, אולי עד שהוא יגמור יגיע משה. זה נכון מאוד, כי כך חז"ל מלמדים אותנו. אם אפשר אולי להוסיף עוד משהו, אהרון הכהן מבין שברגע שהוא לא יעשה את העגל אלא העם יעשו את העגל, מיד יהיה מחלוקת. כי יהיו כאלה שיגידו,
צריך לעשות הגה. ותהיה קבוצה אחרת שתגיד מה פתאום, זה עבודה זרה. אומר אהרון, ריבונו של עולם, תקשיב לי, כל עבירה שהעם הזה יעשה, אני ידע לעמוד מולך הקדוש ברוך הוא, וידע איך לבקש סליחה, וידע איך לרצות אותך שתסלח לעם. מול דבר אחד אני לא יודע איך עומדים מולך, וזה מחלוקת. מול מחלוקת אין לי מה להגיד לך. אז הקדוש ברוך הוא, אני אהרון הולך לעשות את העגל רק מסיבה אחת, והיא שלא תהיה מחלוקת. כי אם גדול הדור עושה את העגל, אז גם אם יש כאלה שחולקים עליו, גם אם יש כאלה שחושבים שהוא טועה, אבל אף אחד לא יעיז להגיד כלום, כי זה גדול הדור, הוא עושה. אז נראה, אולי אחר כך נגיד, אבל לא עכשיו. אז אהרון למעשה מוכן למסור את הכל, שהוא ייזכר לדורות גם כזה שעשה עגל. כדי מה? לשמור על הכאיש אחד בלב אחד. אומר אהרון, מול עבודה זרה שזה נורא והיום, אני יודע איך להסתדר איתך הקדוש ברוך הוא. מול מחלוקת אין לי מה להגיד. וזה מעניין, חז"ל במדרש, בגמרא בירושלמי, בקטע השישי, מלמדים אותנו. אמר רבי אבא בר כהנא, דורו של דוד כולם צדיקים היו, ועל ידי שהיה להם דיל תורים, זאת אומרת מלשינים, לא הייתה אחדות, היו יוצאים במלחמה והיו נופלים. אבל דורו של אחיו עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היה להם דיל תורים מלשינים, היו יורדים למלחמה ונוצחים. הנה, עובדיה אומר לאליהו, הלא הוגד לאדוני אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי השם. מה עשיתי לכל ה-150 נביאים? נתתי להם לחם ומים, עם לחם למה מים, עם מים למה לחם. אלא מלמד שהיו המים קשים לו להביא יותר מן הלחם, ובכל זאת הוא הביא והחיה אותם. וכאשר אליהו עומד בהר הכרמל מול נביאי הבעל, מכריז ואומר, אני נותרתי נביא לבדי להשם, וכל עם הידעים, כל העם יודע שזה לא כך, יש עוד 150 נביאים, אבל לא מפרסמים למלכה שיש אחדות. אז גם אם הם עבדו עבודה זרה, ירדו למלחמה ונוצרים, ושאין את האחדות, גם אם הם צדיקים כחיילי בית דוד, היו יוצאים למלחמה והיו נופלים. ולמה? כי כל פעם שיש מחלוקת, הגסטופונר זה השטן. ככל שהמחלוקת גדולה יותר, יש לו מקום גדול יותר. נאמר בחז"ל בגמרא בגיטין בקטע השביעי על רבי מאיר, מספרת הגמרא, אנו בית רי ואיגרי בו שטן בכל בי שימשי אבו קמנצי בעדי העדדי. שני יהודים היו מתקוטטים כל יום שישי, כל יום שישי מחלוקת נורא. איקלה רבי מאיר לאטם, רבי מאיר הגיע לאותו יישוב מכל מיני סיבות, הוא היה צריך להתעכב שם כמה שבועות. בשבועות האלה התברר לו על המחלוקת, הוא הלך לאותם אנשים ועשה ביניהם שלום. עקבינו תלת הבי שבשי שלושה ימי שישי עד דעביד לאושלמה. אחרי שהוא עשה שלום בין היהודים האלו, שמעי רבי מאיר שמע דקה אמר מי? השטן. אויבי וי דאפקה רבי מאיר להו גברה מבית. רבי מאיר שמע שהשטן אומר, זה רבי מאיר זרק אותי מהבית של היהודים האלה. כי ברגע שאין מחלוקת, לשטן אין מקום. ככל שהמחלוקת גדולה יותר, השטן חופשי יותר, וכשהוא חופשי, רחמנא ליצלן. זה בכל הכיוונים. אם כן, הואיל ואנחנו נמצאים בימים שבהיסטוריה שלנו כעם ישראל היו הימים הנפלאים ביותר של ואיחן כאיש אחד בלב אחד, אנחנו בין שבועות ל-17 בתמוז, אז אני מבקש לעסוק בסוגיה הזאת של השלום והמחלוקת, להיכנס אליה קצת, לראות מה רבותינו מלמדים אותנו, וכמובן לראות איך הדברים יורדים אלינו. אז ראשיתם של הדברים הם כדי לקמן. הפעם הראשונה שמצאנו מחלוקת בהיסטוריה של העולם היה ביום השני של הבריאה. נאמר בקטע השמיני, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל, כדי לעשות קו, בין מים למים. מבדיל, אומרים חז"ל בקטע התשיעי, למה אין כתיב בשני כי טוב? רבי יוחנן תני לה בשם רבי יוסי בר חלפתא, שבו נברא גיהנום. למה ביום השני נברא הגיהנום? רבי חנינה אומר שבו נבראת מחלוקת, שנאמר ואם מבדיל בין מים למים. המחלוקת הראשונה בעולם הייתה ביום השני של הבריאה. קודש ברוך הוא עשה אותה. נכון? יש מחלוקת שהיא מאוד טובה. למשל, יוצאים למלחמה, מחליט המפקד לחלק את החיילים, קבוצה אחת במקום אחד, קבוצה ממקום אחר. יכול להיות שזה רעיון גאוני, גאוני, יציל את כולם. יכול להיות שזה יהיה אסון נורא. מתי נדע? לא עכשיו, מחר. אומר הקדוש ברוך הוא אותו דבר גם איתי. אני עשיתי עכשיו חלוקה, מים עליונים ומים תחתונים. זה טוב או לא טוב, נראה מחר. אז מתי נאמר כי טוב? למחרת ביום השלישי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם בא ללמד אותנו לעולם, בשעה שנוצרת המחלוקת, אי אפשר לדעת אם זה טוב או לא. לפעמים זה טוב, לפעמים לא. הפעם השנייה בהיסטוריה של העולם שמצאנו מחלוקת זה בין מלאכי השרת. נאמר בקטע 11, אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, חבורות חבורות. מי הם אומרים על יברא, ומי הם אומרים יברא. הדאו דכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא, שהוא גומל חסדים. אמת אומר על יברא, שכולו שקרים. צדק אומר יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר על יברא, שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ. הדא עוד הכתיב את השלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס על תקסיה שלך? זה הדיימנד שלך, אמת. אתה זורק את זה לארץ? עונה להם הקדוש ברוך הוא, תעלה אמת מן הארץ. הדא עוד הכתיב, אמת מארץ תצמח. זאת אומרת, יש פה דבר פלאי פלאים. קדוש ברוך הוא עומד לברוא אדם, חסד וצדקה אומרים, יברא. האדם עושה חסדים וצדקות. אמת אומר על יברא. למה? מלא שקרים. אומר הקדוש ברוך הוא לאמת, את צודקת. האדם הוא מלא שקרים, אבל יבוא יום, ומתוך השקר תתגלה האמת. ואמת שמתגלית מתוך שקר היא כל כך חזקה שזה יעשה את הקאץ'-אפ, זה כאילו יחפר על כל הזמן שהאמת הייתה בצער מחמת השקרים של האדם. זאת אומרת, ברגע שתתגלה האמת היא תחפר, היא תחסה כבר על כל התקופה הקשה שקודם לכן. זה אולי בסוגריים מה שפעם אמרנו, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים עומדים, כי זה אמת שבאה מתוך שקר. אז לאמת הקדוש ברוך הוא נתן תשובה, לשלום הקדוש ברוך הוא לא נתן תשובה. פירושו של דבר, העולם שלנו מלא קטטה. איפה נמצא השלום? עושה שלום במרומיו, הוא שם. שאלתנו הראשונה היא, איך אפשר בעולם שכולו קטטה והשלום נמצא במרומיו בכל זאת לחיות כאן בעולם בשלום? זוהי שאלתנו הראשונה. חז"ל מלמדים אותנו, השלום הוא במרומיו, אין, זה black and white, זה לא פה. פה זה עולם מלא 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 קטטה. אז איך אפשר כאן בעולם שלנו שכולו מלא קטטה לחיות בשלו. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה. המודל למחלוקת, או מה שחז"ל קוראים אבי אבות המחלוקת, זה קורח. כפי שאומרת המשנה בקטע ה-12, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהוא לשם שמיים? זוהי מחלוקת הלל ושמי, שאינה לשם שמיים, זוהי מחלוקת קורח וכל הדתו. מה היה עם קורח? אומרים לנו חז"ל, מפורסם מאוד, רש"י מביא את זה, אבל נראה את זה בחז"ל בפנים, בקטע ה-13, במדרש. ויקח קורח, מה כתיב למעלה מן העניין? אמר בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. אמר לו קורח למשה רבינו, משה, תלית שכולה תכלת, מהו שתהיה פטורה מן הציצית? אמר לו משה, חייבת בציצית. אמר לו קורח, תלית שכולה תכלת, אינה פותרת עצמה, וארבעה חוטים פותרים אותה. כל הטלית היא תכלת, חוט אחד לא פותר. ארבעה חוטים פותרים אותה. זה מה שחסר, רק הפתיל תכלת. בית שמלא ספרים, מהו שיהיה פטור מן המזוזה? אמר לו, חייב במזוזה. אמר לו, כל התורה כולה 275 פרשיות יש בה, ואינן פותרות את הבית. ושתי פרשיות שבמזוזה פותרות את הבית. אמר לו, דברים אלו לא נצטוות עליהם, אלא מלבך אתה בודם, עדה ודכתיב ויקח קורח. זאת אומרת, קורח עומד ושואל את משה בעצם שתי שאלות. א', מדוע בית מלא ספרים, ספרי תורה, צריך גם מזוזה? ב', למה אם הטלית כולה תכלת, צריך גם פתיל תכלת? קורח לא היה טיפש. הוא היה מהיהודים החכמים ביותר. היה מגדולי הדור. ואם קורח עומד ושואל שאלות כאלה, אפשר מיד לענות עליהן. מזוזה, חובת הבית, חובת הדר, מזוזה שומרת על האדם, הרבה הסברים. אז ודאי שמאחורי השאלות האלה שנראות מאוד תמימות, מקופל ומסתתר משהו עמוק יותר. שאלתנו השנייה, מה מסתתר, מה מקופל מאחורי טענות קורח? בית מלא ספרים, למה חייב מזוזה? וטלית שכולה תכלת, למה צריך פתיל תכלת? מה מקופל מאחורי הטענות האלה? אלה הם שתי השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. שוב, בקיצור נמרץ, ראינו בחז"ל, העולם שלנו מלא קטטה, אז איך אפשר בעולם שכולו קטטה לחיות בשלום כאשר השלום הוא במרומיו? ושאלה שנייה, מה מקופל מאחורי טענות קורח? בית מלא ספרים, מדוע חיה מזוזה? וטלית שכולה תכלת, מדוע חייבת בפתיל תכלת? אז כדי לענות על השאלות האלו, ודרך זה כמובן להבין כל סוגיית השלום והמחלוקת, נתחיל את הדברים דווקא דרך קורח, ומזה נפתח ונראה דברים מאוד מעניינים. קורח הייתה לו כריזמה בלתי רגילה. הוא מצליח להקיל את העדה מול משה ואהרון. וכשהוא מקיל את כל העדה, הוא לא שואל את משה למה בית מלא ספרים וטלית שכולה תכלת צריך מזוזה וצריכה פתיל תכלת. הוא קודם יוצר אווירה מתאימה, ואחרי שהוא יצר את האווירה המתאימה מגיעות השאלות האלה. אז בואו תראו מה עשה קורח. אומרים לנו חז"ל בקטע 14, ויקל עליהם, השורה השנייה, ויקל עליהם קורח את כל העדה. התחיל לומר להם דברי ליצנות. מה אמר קורח? אמר להם, אלמנה אחת הייתה בשכנותי, ואימא שתי נערות יתומות, והייתה לה שדה אחת. זקנה, אלמנה, יתומות, שדה אחת. באה לחרוש, אמר לה משה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. באה לזרוע, אמר לה, שדך לא תזרע כליים. באה לקצור ולעשות ערמה, אמר לה, אני חילקת שכחה ופאה. באה לעשות גורן, אמר לה, תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו. אבל חזרה הביתה עם כלום. כי פה זה עשו, וזה אי אפשר, וזה צריך לתת. מה עשתה? עמדה ומכרה את השדה, ולקחה שתי כבשות, כדי ללבוש מגיזותיהן, לפחות יהיה לה צמר, וליהנות מפירותיהן, למכור את הבלדות. כיוון שילדו, בא אהרון אמר לה, תני לי את הבכורות. שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כל בכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש לה השם אלוקיך. הצדיקה עליה את הדין, נתנה לו את הבלדות. הגיע זמן גיזה וגזזה אותן. בא אהרון ואמר לה, תני לי ראשית הגז. שכך אמר הקדוש ברוך הוא, ראשית גנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו למי? לכהן. אמרה, אין לי כוח לעמוד באיש הזה, הרי אני שוחטת אותן ואוכלתן. כיוון ששחטה אותן, בא אהרון ואמר לה, תני לי הזרוע ולחיי והקיבה. אמרה, אפילו אחרי ששחטתי אותן לא ניצלתי מידו, הרי אין עליי חרם. אמר לה אהרון, תודה, אם כן כולה שלי. שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כל חרם בישראל לך יהיה. נטלן והלך לו, והניחה בוכה היא ושתי בנותיה. כך עלתה לעלובה זו, כל כך הם עושים ותולים הקדוש ברוך הוא, שכוח תיאר את זה, זה לפחות לקח לו שעה. אני בטוח שאותה אלמנה עם היתומות עמדו לידו, ואני גם בטוח שהרבה יהודים טובים הזילו דימה ששמעו את זה. משה מצד אחד, אהרון מצד שני, והיא נשארת בלי כלום. זה הקדוש ברוך הוא רוצה, ככה להתעסק עם כזאת אלמנה ויתומים, יתומות. הטעות של קורח הייתה שקורח הבין שיהדות, תורה ומצוות, זה מה שאני מבין ומה שאני מרגיש. ברגע שתופסים יהדות כדבר שמה שאני מבין ואני מרגיש, את זה אני עושה, יכולים להגיע לכאלה טענות. אבל יהדות זה לא מה שאני מבין ולא מה שאני מרגיש, אלא מה שאני צריך. זה דבר ראשון. דבר ראשון, אני עושה את רצונו של הקדוש ברוך. אני לא מבין היום, יבוא יום אני אבין. אני לא יבין, הנכדים יבינו. יבינו. לא קורה לנו הרבה פעמים בחיים שעשינו כל מיני דברים לפני שנים, ואמרו לנו, לא כדאי, זה לא בסדר, אולי אחרת. אמרנו, מה פתאום? והיום אנחנו אומרים, רגע, צדקו מי שאמר לנו, אם זה היו ההורים או רבותינו או אחרים. זה לא קורה, קורה. כל אחד מכיר את זה. כי דבר ראשון, יהדות זה מה שאני עושה, מה שאני צריך. אם זה מה שאני צריך, נכון, צריך רגש, אבל זה לא בא מיד. זה יבוא אחר כך. זה טוב שיש, זה חשוב שיש, אם זה מתחבר ביחד עם מה שאני צריך. עומד קורח ואומר, זה יהדות, ככה להתעלל בכזאת אלמנה ויתומות. כי הוא תרגם את התורה רק לפי הרגשות שלה. ברגע שזה הנקודת המוצא, מיד יש מחלוקת. כי הרי אני מרגיש כך, ומישהו אחר מרגיש בדיוק הפוך. אז מה יכולים לעשות נגד מה שאני מרגיש? אבל אני מרגיש. אם אני מרגיש, פירושו של דבר, זהו, זה אני. ההרגשה זה אני. ומישהו אחר מרגיש הפוך, אז ההרגשה זה שלו. נו, זה המחלוקת. בדיוק בצד השני עומדים שמאי והלל. שמאי והלל, יש ביניהם מחלוקות קשות מאוד. יש ביניהם מחלוקות, למשל, אדם מקדש אישה. מה השווי של כסף הקידושין? פרוטה, דינר? זה מחלוקת רצינית מאוד. כי מי שאומר דינר, זאת אומרת, בפרוטה היא לא מקודשת. מי שאומר פרוטה היא מקודשת. יש פה, יכול לצאת פה איזשהו ממזרות נוראה, או דברים אחרים. ואף על פי כן, לא נמנעו בית שמי מלשאת נשים מבית הלל, ולא נמנעו בית הלל מלשאת נשים מבית שמי. למה? יש מחלוקת. אבל בסופו של דבר, אני עושה את מה שאני צריך. לא מה שאני מרגיש. ומה שאני צריך, זה יש כללי פסיקה. יש כללי הלכה. ברוב המקרים, הלכה כבית הלל. במקרים מסוימים הלכה כבית שמיים. אז למרות שיש מחלוקת, וזו מחלוקת מאוד רצינית, אבל היא לשם שמיים. כי החולקים יודעים וזוכרים כל רגע. זה לא מחלוקת שמביאה אותי לעשות מה שאני מרגיש, אלא את מה שאני צריך. וכך אומרים חז"ל בקטע ה-15, אומר רבי יונתן אייבשיץ, בספרו יערות דבש, בעוונותינו הרבים, כל מחלוקת, יהיה מה שיהיה, היצר הרע מפתה ואומר שהוא לשם שמיים, שהיא לשם שמיים. ומצווה גדולה להכניע בוגדים ולשבר זרוע הרמה, וכהן הדברים רבים. כללו של דבר, אין לך מחלוקת שאין יצר הרע מפתהו ואומר שכל הכוונה לשם שמיים. וחס ושלום לומר על מחלוקת שהיא שלו לשם שמיים. אם כן, במה יודע איפה האמת, אם היא באמת לשם שמיים או לא, בזאת ידע. היא המחולקים ובעלי ריבות, זולת הדבר שחלקו בו, ומנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ובנפש. וזה עוד שמחלוקתם לשם שמיים. אבל אם אויבים ונותרים שנאה זה לזה, על ידי מחלוקת זהו שלא לשם שמיים, ואז מגיע הגסטופונר, אורח הכבוד, והתייצב השטן בתוכם. וזהו הסימן שמסרו לנו חכמי המשנה. איזו היא מחלוקת שלשם שמיים? שמי והילל, שאהבו זה את זה, כיבדו זה את זה, נאהבים ונעימים. וזהו עוד שמחלוקתם לשם שמיים. אבל קורח ועדתו היו נותרים איבה ושנאה, וכמעט וסקלו למשה, וכדומה, זהו שלא לשם שמיים. אז זה לעומת זה. אני עושה מה שאני מבין ומרגיש, או את מה שאני צריך. מה מביא אדם לעשות את מה שהוא מבין ומה שהוא מרגיש? פשוט מאוד, שהוא שם את עצמו במרכז החיים. אם אני זה המרכז והכל צריך להסתובב סביבי, אז האדם עושה מה שהוא מבין ומה שהוא מרגיש, וזה הטעות. מי שנמצא במרכז זה הקדוש ברוך הוא, והתפקיד שלנו זה כמה שיותר להתקרב למרכז. אנחנו לפעמים ליד הדלת, לפעמים אפילו מחוץ לדלת, ותפקידנו כמה שיותר להתקרב. וכמה שאנחנו מתקרבים, תמיד לזכור בעצם מקומנו זה ליד הדלת. ואת זה מלמד אותנו, הראשון שמלמד אותנו את זה, זה אברהם אבינו. כתוב בקטע ה-17 על אברהם, וירא אליו השם בלוני ממרא, הוא יושב פתח האוהל כדי לעשות קו. אברהם יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירץ לקראתם, עוד קו מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אני לא מבין, כתוב שהוא ישב בפתח האוהל רק לפני חצי פסוק, אז למה עוד פעם? אז חז"ל מרגישים בזה. חז"ל אומרים בקטע ה-18, פתח טוב פתחת לעוברים ושבים, פתח טוב פתחת לגרים, שאילולי אתה לא בראתי שמיים וארץ, אילולי אתה לא בראתי גלגל חמה, אילולי אתה לא בראתי את הירח. אברהם הוא היהודי הראשון שמלמד אותנו את הסוד של הפתח. אברהם רואה, תופס את כל חייו כאדם שנמצא בפתח. קדוש ברוך הוא זה המרכז של החיים. הוא נמצא בסלון, בליבינג רום. אני נכנס אליו עם עצמי, עם אורחים, עם משפחתי, עם חברים, אני מגיע אליו, הוא המרכז. אני בפתח. מי שתופס את חייו באופן כזה, שתפקידו זה לשאוף, להתקרב מהפתח, פנימה, ואת מי שבחוץ לקרב יותר פנימה, אחד כזה נהפך להיות עמודו של עולם. הוא עמודו של עולם. אברהם אבינו. ואת זה גם מלמד אותנו אליהו. הגמרא מספרת בקטע ה-19 בברכות תניה, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, זה לעשות אולי קו, מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, המתין לי עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך? אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. ככה עונה רבי יוסי לאליהו. ואז הוא מלמד אותו מספר הלכות, נדלג מעט. שואל אותו אליהו, אמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנמת כיונה, בוכה כיונה, אומרת, אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי, הגליטים לבין האומות. אמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ועונים יהי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך. מה לו לאב שיגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זה האגדת הראשונה בשס. יש פה דבר פלאי פלאים. רבי יוסי מהלך בדרך, הוא יודע איך לחיות, מה מותר, מה אסור, מתי מותר, מתי אסור, אבל הוא יודע שיש הרבה יהודים טובים רחוקים ממצוות, מכל דבר. הוא רוצה להתפלל עליהם שגם הם יבינו קצת יותר. מבין רבי יוסי, המקום האידיאלי להתפלל עליהם באיזה חורבה מחורבות ירושלים, בשקט, עם הרבה כוונה, לא על עצמו, עליהם. והתפילה היא תפילה מאוד גדולה. הוא זוכה לשמוע בת קול, אקו של הקדוש ברוך הוא, אליהו מחכה לו. אבל אליהו אומר לו, רבי יוסי, מה שמעת? בת קול, נכון? דע לך, שתבוא לבית כנסת מנחה מאיריב, ככה מהר מהר עם כולם וביחד תגידו אמן יהי שמי הגדול, אתה רבי יוסי תוכל לשמוע את מי? את הקדוש ברוך הוא. אז אתה מבין רבי יוסי, עדיף ביחד ואולי קצת מהר מאשר לבד ולאט. את כל השיעור הזה מלמד אליהו את רבי יוסי כאשר אליהו עומד איפה? על הפתח של החורבה. אתה מבין אליהו, זה החיים, לדעת לחבר בין החוץ והפנים ולזכור תמיד אתה בפתח, כולנו בפתח, והשאיפה היא להיכנס פנימה עם אחרים ועם עצמנו. זה הקדוש ברוך הוא, זה מלמד אותנו אברהם, זה אליהו מלמד אותנו, ועל זה מבקש ומתחנן ובוכה הקדוש ברוך הוא מאיתנו. כתוב בפסוק בקטע ה-20, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. הבנה הפשוטה, שני אחים, אחד מחר את ביתו, ירד מנכסיו, בא האח ועוזר לו לקנות את הבית מחדש ולהסתדר, להתרומם. אומר אור החיים הקדוש, נאמר את זה רגע בעל פה ונראה את זה בפנים, כי עמוך אחיך, מדובר פה בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נהיה אני, הוא מכר את הבית שלו, הוא מכר את בית המקדש, ואז הוא מתחנן לאח שלו שזה אנחנו, שנאמר למען אחי ורעי, אלו כנסת ישראל, שנעזור לו לבדות את הבית, לגאול את הבית. איך? דאיר ליבות ישראל לאביהם שבשמיים, לחבר, לצרף עם אלה שרחוקים, להבין שאנחנו נשמה אחת בגופים מחולקים. וכך אומר אור החיים בקטע 21, ואמר הוא מחר מאחוזתו ירצה על משכן, על המשכן, משכן העדות, אשר הוא אחוזתו יתברך, שבו ישרה שכינתו, ובאבונותינו נמכר הבית ביד האומות. והודיע הכתוב, כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב להשם, על דרך אומרו בקרובי הקדש, והוא יגאל ממכר אחיו. כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח כביכול, וכתיב למען אחי ורעי. והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם כדי לעשות קו, ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם? מה יערב לכם חיים בעולם זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם? ומסיים אור החיים במשפט קשה מאוד, אילולי היה כתוב אי אפשר היה לאומרו, ועל זה העתידים ייתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. קדוש ברוך הוא אומר, יש דרך אחת לגאול את הבית שלי, ללכת אחרי אברהם, אחרי סבא אברהם, אחרי אליהו, להבין את הסוד של הפתח. איך נאמר בתהילים בקטע 22, שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לבית השם נלך. היום זה לא בדיוק שמחתי, רוצים אבל שיהיה שמחתי. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, גם את זה רוצים. אומר דוד המלך, יש תנאי אחד, פסוק ב', עומדות היו רגלינו, איפה בשעריך ירושלים? שיודעים את הסוד של השער, לחבר את עצמנו יותר לקדוש ברוך הוא, והוא המרכז של החיים, לא אני. ומי שרחוק, לחבר אותו, לצרף אותו. אז הכל יכול להתהפך. אם כך, זה פילאי פלאים. עומד קורח, ומה הוא אומר? בית מלא ספרים, למה צריך מה? מזוזה. איפה נמצאת המזוזה? על הפתח. הוא לא הבין את הסוד של הפתח. תלית שכולה תחלת, התלית היא בפנים. איפה הבעיה? תיל תחלת, בחוץ. גם אם הוא לא בחוץ, אבל בשעה שקוראים את פרשת ציצית, מוציאים את זה החוצה, ומסתכלים על הציצית, מנשקים את הציצית. זה הפתח של הבגד. קורח לא הבין שהמפתח זה לחבר את החוץ ואת הפנים ביחד. קורח טען, מי שפה, פה. מי שלא פה, זה בעיה שלו. שאלה הם הטענות, רחמנא ליצלן. אז הכל מתפורר והכל מתרסק. שקוראים אסונות כאלה, אז אני לא יודע איך אנשים בני דעת שחנן אותם הקדוש ברוך הוא בדעת מעיזים לומר דברים נוראים. זה קרה כי רקדו מעורב, זה קרה כי חיללו שבת. אני הסקרטרי של הקדוש ברוך הוא, אני יודע על מה בא כל דבר, אני יודע כן מגיע לא מגיע. הקדוש ברוך הוא מביא כדי שאדם יגיד זה קרה כי הוא עשה כך והוא עשה כך. מי שאומר כך פירושו של דבר מקיים את פשוטו של הפסוק בתוכחה, אם תלכו עמי בקרי במקרה והלכתי איתכם בחמת קרי. בעברית אחרת, הולכים לישון, קורה כזה אסון נורא, מתעוררים, יש איזשהו שוק, ואז אומרים, נו מה, אני בסדר, זה הוא רכה, זה שם, זה הקיר שם, זז, זה זז, והולכים לישון על הצד השני של הקר. שקורים דברים כאלה, התגובה שכל יהודי צריכה להיות, איפה אני עושה פה את החשבון הנפש שלי? קדוש ברוך הוא מדבר איתי. רואים אסונות נוראים כאלה שמהיסטוריה של העולם לא ראו, בהיסטוריה של העולם לא ראו דבר כזה. איך אמרו לי כמה מעוברי הדרכים מהאומות העולם, שהם ראו איך באמצע החתונה פתאום הכל נופל, הם היו בטוחים שזה איזשהו חלק מאיזשהו סרט, כי פשוט זה בלתי אנושי לתפוס שזה היה אמיתי. אז מה? זה הקיר? נכון, הקיר לא היה בסדר, אבל זה לא הקיר. זה לא שרקדו כך או אחרת, אני לא יודע מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא. הדבר אחד הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנתעורר ונבין דבר אחד, שיכולים להיות עובדי עבודה זרה. בדור שלנו אין עובדי עבודה זרה. הדור שלנו הרבה יותר טוב, עם הכל, מהדור של אחיו, שהיו עובדי עבודה זרה, שלא היה כמוהו רשע. יותר טוב מעשיית העגל, הרבה יותר טוב, אין איזה. ובכל זאת בדורו של אחיו היו יורדים למלחמה והיו נוצחים. למה ניצחו? כי הם עבדו עבודה זרה, הם ניצחו. לו עבודה זרה זה היום ונורא, אבל הם ניצחו כי דבר אחד הם זכרו, כאיש אחד בלב אחד, שיש נקודת מוצא בסיסית בעצמנו, שכולנו, גם מי שלא נראה לנו בדיוק מתאים, גם מי שלא נראה לנו בדיוק שייך, כולנו זה נשמה אחת. ושאני אומר כולנו, גם הרחוקים, הרחוקים אני מתכוון, התינוקות שנשבו, אלה שלא למדו, שלא לימדו אותם, לא אלה שעושים לה, אלה שלא למדו, שכולנו זה נשמה אחת. יש לנו הבטחה, זה לא קורה. אהרון מסר את עצמו, כי הוא הבין מול כל דבר יהיה לי תשובה להגיד לקדוש ברוך הוא. גם היום לאהרון ולמשה ולאברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה וכל אבותינו הקדושים והאימהות, יש להם תשובות טובות להגיד לקדוש ברוך הוא על כל עבירה קשה. על דבר אחד לאף אחד אין תשובה, ושיש מחלוקת. העולם הזה עולם שמלא קטטה. שאלנו איך בעולם שמלא קטטה אפשר לחיות בשלום כאשר השלום הוא ממרומיו. פשוט מאוד, אם הקדוש ברוך הוא המרכז של החיים שלי, אז הקדוש ברוך הוא פה, הוא לא רק במרומיו. אבל ברגע שאני המרכז, אז באמת השלום הוא במרומיו. הקדוש ברוך הוא שם, זרקתי, פיניתי את המקום, נתתי לשטן מקום להיכנס. אז יש קטטה ומחלוקת ומחלוקת. אבל אם האדם מעמיד את הקדוש ברוך הוא במרכז חייו, ותפקידו להתקרב למרכז, אז הקדוש ברוך הוא לא רק במרומיו, הוא פה איתי. אם הוא פה איתי, אז איך אני לא חי במחלוקת? אני חי באיזשהו אינקובטור ששייך לשם. וזה האינקובטור שנקרא שהקדוש ברוך הוא איתי. זה, נדמה לי, בזמנים כל כך קשים, אחד הדברים היסודיים שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו עכשיו. אנחנו עכשיו באיזשהו טיים אאוט. אם למישהו נדמה שדברים נגמרים, הלוואי. גם לפני כמה חודשים אמרנו, הקדוש ברוך הוא אין שום בעיה למלות עמוד שלם בתמונות. הוא עושה חסד ומילה, תמונה, עוד תמונה, עוד תמונה, רחמנא ליצלן, היום ונורא. ושהלכו לישון, אז כמה שורות של תמונות. הקדוש ברוך הוא יכול למלות עמודים שלמים, רחמנא ליצלן. את זה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. איך קראתי פעם באחד הספרים על השואה, הסדר האחרון בגטו ורשה, יושבים יהודים סביב הסדר, חסידים, אנשי מעשה, קרובים, רחוקים, שומרי מצוות כאלה, שומרי מצוות אחרים, ואוכלים את מה שיש, אומרים את ארבעת הקושיות, מתחילים עבדים היינו, יהודי מהמחנה נותן מכה על השולחן מעץ שעליו ישבו מסביב כולם, נעמד ואומר, הקדוש ברוך הוא, מותר לי לשאול שאלה חמישית לפני שנמשיך לעבדים היינו? אני אשאל אותך, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תלמד אותי. תראה מי יושב פה מסביב לשולחן, כולם כאלה וכאלה, כל הסוגים. למה הקדוש ברוך הוא יהודים יודעים למות ביחד ולא יודעים לחיות ביחד? הוא התיישב, המשיך, עבדים היינו, כי אנחנו עבדים של הזמן, אנחנו עבדים של עצמנו, במקום להיות עבדי השם. הקדוש ברוך הוא לא המרכז של החיים, דברים אחרים תופסים את המרכז. שדברים אחרים הם המרכז, אז מי שמנסה להזיז אותי, אז זה כבר מחלוקת. אבל אם הקדוש ברוך הוא המרכז, אותי לא מזיזים. אני לא המרכז, מה? אז אני מזוז לצד השני. הקדוש ברוך הוא המרכז. זה המהלך. איך אומר דוד המלך בתהילים בקטע 24, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. מה זה הסור מרע? מה זה עשה טוב? בקש שלום ורדפהו. אז נאמר בספר מעלות המידות מרבותינו הראשונים בקטע 25, בקש שלום ורדפהו, בקש אותו אם הוא אוהבך, ורדפהו אם הוא שונחה, בקשהו במקומך ורדפהו במקומות אחרים, בקשהו בגופך, רדפהו בממונך, בקשהו לעצמך ורדפהו לאחרים, בקשהו היום ורדפהו למחר. גם לבקש וגם לרדוף, במקומנו, במקומות אחרים, בגופנו, בממוננו, לעצמנו, לאחרים, היום ומחר. ואל תתייש לומר לא אוכל להשלים, אלא רדוף אחר השלום. עד שתגיענו. כל הבורח מהמחלוקת, השלום רודף אחריו. בקש שלום ורדפהו. איך אמר לי פעם רבינו הגדול שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאחד הדברים שהשאיר עליו רושם של חפץ חיים, עלה לארץ, גר בשערי חסד, אחרי תקופה מסוימת הוא לא הופיע לבית כנסת, אחרי כמה ימים הלכו לראות מה קורה, נכנסו הביתה, הבית ריק, בבירור קצר התברר הוא ירד ליפו. הלכו אחריו לברר, אולי פגעו בו. הוא אמר להם, לא, אני אגיד לכם, לפני שעזבתי את הבית, ליד הדלת עמדתי עם אבא חופץ חיים. אבא אמר לי, תגור בארץ ישראל איפה שאתה רוצה, רק תבטיח לי דבר אחד, אם יש מחלוקת מיד אתה בורח. אז עשיתי מה שהבטחתי, לקחתי את המזוודה וברחתי. מי שבורח מהמחלוקת, השלום רודף אחריו. איך באותו פרק נאמר בהמשך, פסוק ח', צעקו והשם שמע ומכל צרותם יצילם. רוצים לצעוק ושהקדוש ברוך הוא ישמע, רוצים להגיע למצב, פסוק כ' שומר כל עצמותיו אחת מהן לא נשברה. וכמה יש כאלה קטועי ידיים, רגליים, גפיים, רוצים לשומר כל עצמותיו, רוצים תמוטט ראשי הרעה ושונאי צדיק יאשמו. המפתח הוא סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. את זה באים חז"ל ללמד אותנו. אם נדע להשכיל בהפסקה בין פורנות לפורנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, וניקח על עצמנו להעמיד יותר את הקדוש ברוך הוא במרכז החיים, וסביב זה התנהלו כל הדברים האחרים, פתאום נגלה את עצמנו בעולם אחר, פתאום נגלה את עצמנו במצב של אחווה, של שלום, ומכוח השלום הזה נוכל באמת לראות את אותו מבשר שנאמר עליו, משמיע שלום, מבשר טוב, ואומר לציון מלאך אלוהי.